ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, הפרשה שלנו, פרשת שופטים, עוסקת בכמה וכמה עניינים. הפתיחה של הפרשה מעמידה במרכז את מסגרת המשפט בישראל. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה ורשתה את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אלה הם פסוקים ברורים, שעוסקים גם בהקמת סדרי המשפט, תיתן לך בכל שעריך, וגם לגבי אופי המשפט, לא לקחת שוחד, לא להטות משפט. מיד אחרי שלוש הפסוקים הללו, התורה מזהירה על נטיית אשרה ליד המזבח. לא תיטה לך אשרה כל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. ולא תקים לך מצבה אשר שנה אדוני אלוהיך. אלה הפסוקים הראשונים של הפרשה שלנו. המשך חוכמה עוסק בסמיכות שבין פרשת מינוי השופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לבין פרשת איסור, ההזהרה ואיסור על נטיית אשרה וכל עץ אצל מזבח השם. מה הקשר, שואל המשך חוכמה, מה הקשר בין שתי הפרשות הללו? מדוע נשמחה פרשת העזרה של איסור נטיית אשרה לפרשת המשפט בישראל? המשך חוכמה פותח בעניין שלישי, שהוא החוט המקשר, המחבר, בין שתי הפרשות. משך חוכמה שם לב שהאיסור על נטיית אשרה הוא אצל מזבח השם אלוקיך. והוא מתמקד בנושא המזבח והקורבנות, ומשם הוא יוצא לסדרי המשפט, משם הוא יוצא לאיסור נטיית העץ. בעניין הזה משך חוכמה מרחיב מעט, משך חוכמה מרחיב מעט את הדיבור על מעשי הקורבנות, הוא פורס את היריעה, ואנחנו נלך בעקבותיו. נדמה לי שהדברים הם חשובים ויסודיים בתורתו של המשך חוכמה. העניין, אני מצטט, כי הקורבנות, אף כי הם החלק גדול מהתורה, והתורה קראתם לחמי לאישי פעמים רבות, בכל זאת נודע לנו הדבר מצד המושכל, כי הבורא אינו ניזון מאומה, ואין נוסף בו שום שלמות חלילה מפעולות הנבראים, והוא בעצמותו בלא שינוי כמו שהיה טרם ימציא הנמצאות. המשך רומא אומר, בעניין הקורבנות יש איזושהי סתירה. בדברי התורה, כשהוא המשך חוכמה אומר, חלק גדול מהתורה, זאת אומרת הרבה פסוקים, קוראים לקורבנות לחם. התורה קוראת לקורבנות לחם, לחם מזין. קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי. כביכול, לחם שמיים, הלחם שאדם נותן לשמיים, כביכול להזין את הבורא. כך משתמע מן הפסוקים. אבל מצד המושכל, מצד ההבנה, מצד השכל, הלא ידוע כי הבורא אינו ניזון. לא רק שאינו ניזון, אין נוסף בו שום שלמות מפעולת הנבראים. והוא בעצמותו בלא שינוי כמו שהיה טרם המציאה נמצאות. זאת אומרת, שום דבר מחוץ לבורא לא יכול להשלים את הבורא. בוודאי לא קורבנות, ושום דבר. אז מה העניין הקורבנות? יש כאן איזו סתירה בין פשטי המקראות לבין תפיסת האמונה ותפיסת הבורא כנשגב ונבדל, שאיננו תלוי ואיננו איזון חלילה, ואין בו שום שלמות שהוא נדרש אליה מבחוץ. גם הנביאים, אומר המשך חוכמה, הנביאים מסדו, הייתי אומר, או הדגישו את העיקרון הזה, כפי שאומר למשל באיוב, אם צדקת מה תיתן לו, במיכה אומר הירצה השם באלף אלים וכו'. וכולם הסכימו, מסכם המשך חוכמה, שעניין הקורבנות, אם כן, אז רק שנייה, אני אולי קראתי שורה אחת לפני הזמן, אם כן, מה עניין הקורבנות? מה עניין הקורבנות? אם הקדוש ברוך הוא איננו מקבל את הקורבן, במובן הזה הקדוש ברוך הוא לא זקוק לו, אז לשם מה לתת לו? מה העניין הזה? אז אומר המשך חוכמה, מעניין מאוד, הוא מציע כאן שתי דרכים. הוא אומר, וכולם הסכימו שעניין הקורבנות הוא מופלא על דרך סוד, הוא אומר, זה עניין סודי, מיסטי, עניין חוקי מפעיל פעולה נשגבה בנפש האדם, הוא מוסיף בו שלמות ודבקות בהתבוננו על פעולתו, כי כל זה היה ראוי להיות על נפשו. וכיוצא בזה עניינים תמצאים בספר האמונות והדעות הרבנו סעדיה גאון. כאן המשך חוכמה הולך בעקבות רב סעדיה גאון, שעניין הקורבנות, כמו סבילת הכאב, זריקת הדם החלב, הדם הוא משכן הנפש, אומר רב סעדיה גאון, אני אומר כאן על פי הערות הרב קופרמן, כאשר נראה את הדם, נחשוב על דמנו שמוקטר חלבנו, כפי שאנחנו רואים את זה, נעשה איזושהי השלכה על עצמנו, לא נחטא עוד. היינו, הדם, הנפש, ובעצם הקורבן זה איזושהי המרה של מה שאנחנו כביכול היינו צריכים להקריב את עצמנו בגלל החטאים. ואנחנו עושים את זה בקורבנות לכפרה, זה דבר שמשפיע השפעה חיובית על הנפש, על דבקות בבורא, מוסיף שלמות. כי כל זה כלשונו של משך חוכמה היה ראוי להיות על נפשו. וזה עובר לקורבן, זה מוסיף לנו דבקות ושלמות לתקן את דרכנו, לחפר על עוונותינו. אבל המשך חוכמה מעלה עניין נוסף, את תפיסת המקובלים בעניין הקורבנות. המשך חוכמה אומר, לפי מה שהעמיקו הזוהר והמקובלים, כי זה מחבר ומקשר כל העולמות, להיות פונים למטרה המכוונת. אבל הבורא יתברך, כמו שאינו צריך לשלמות כל המציאות, כן אינו צריך לשלמות פעולתם, והדברים עמוקים. אומר המשך חוכמה, לפי תפיסת המקובלים, הקורבנות פועלים בעולמות עליונים, לא בבורא, לא בבורא אני מדגיש, אבל בעולמות עליונים, כי אנחנו יודעים את סדרי ההצלת העולמות, על פי המקובלים, ויש עולמות שונים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ופעולת הקורבנות מחברת בעולמות עליונים, מכוונת זה לזה, וכך סדרי הבריאה בעקבות הקורבנות משתנים לטובה. לא הבורא חס ושלום. יש פעולה בעולמות עליונים. בהקדמתו לספר ויקרא מרחיב מעט יותר המשך חוכמה בתפיסת המקובלים בנושא הקורבנות. ובניגוד לרמב"ם אומר המשך חוכמה שקורבנות בית המקדש הם ודאי לקרב העולמות, לחבר דודים. והוא קורא לזה לקרב כל הכוחות העולמות, כמו עניין אלקטרי רוחני, דהיינו, יש פה איזה מין לחיצה במקום אחד, זה עובר למקום אחר, מבחינה רוחנית. אשר בפעולות הכהן, עשה גבוהות בעולמות שונים כידוע. אם כן, המשך חוכמה מציג לפנינו שתי תפיסות בעניין הקורבנות. תפיסת רב סעדיה גאון, שהקורבנות, מעשה הקורבנות באות להשלים את נפש האדם, ותפיסת הזוהר והמקובלים שמעשה הקורבנות, וגם זאת תפיסת הרמב"ן, כמובן שהוא הולך עם המקובלים, שמעשה הקורבנות נועד לקרב, לכוון עולמות עליונים, רוחניים, שאנחנו איננו רואים אותם, אבל בשום פנים, לפי שתי התפיסות הללו, אין זה נוגע לבורא עצמו יתברך. מעניין שאצלנו כאן, כשהוא מתאר את שתי התפיסות, המשך חוכמה לא מדבר על תפיסת הרמב״ם בעניין הקורבנות, כי כידוע הרמב״ם כתב במורה, כי עניין הקורבנות זה להרחיק את לב העבודה, את לב האדם מעבודה זרה, וכאן המשך חוכמה לא מדבר על כך, אינני יודע מדוע, בהקדמתו לספר ויקרא, הוא בהחלט מזכיר את שיטת הרמב״ם, והוא מנסה גם למקם אותה, אבל זה לא מענייננו, נדמה לי שהזכרנו את זה כשדיברנו בשיעור על פרשת ויקרא. אם כן, שתי התפיסות הללו הן התפיסות האפשריות ביחס לקורבנות, אלה הן התפיסות האפשריות. אבל בניגוד לתפיסה אחת שהיא נשללת על הסף, היא תפיסת האמונות שאינן נכונות, אמונות של תורות נוכריות. והנה ידוע מהקדמונים מעשי הצבא, כי היו עובדים למזלות וכוחות מופשטים, באופן שהיו מוסיפים להם כוח ושפע, ועבור זה בשביל הנאותם אותם בקורבנותיהם ובדם בניהם, הם היתנו להם כוח וברכה בכל מעשה ידיהם, וכמו דברי הארורות לנביא. פה בא משך חוכמה לשלול את תפיסת הקורבנות הרווחת ממקומות אחרים. תפיסת הקורבנות שגם הוזכרה בירמיהו, שאיתה ירמיהו הנביא מתווכח על נשים הארורות שמקטרות, שבעצם מקטרות קטורת של קורבן למלאכת שמיים, ומסיכות נסכים למלאכת שמיים, למערכות שמיים, כדי לקבל שפע. כפי שאומרות הנשים הארורות לירמיהו הנביא, הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני איננו שומעים אליך. כי אסון נעשה את כל הדבר שרצה מפינו לקטר למלאכת השמיים, והסך לנסחים כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכינו ושרינו ברי יהודה וחצות ירושלים. ונסבל לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו. אבל מאז שחדלנו, מן אז חדלנו לקטר למלאכת שמיים והסך לנסחים, חסרנו חול ובחרב וברעב תמנו. וכי אנחנו מקטרים למלאכת שמיים להסך לנסחים, אבל די אנשינו עשינו לנו כוונים להציבה והסך לנסחים. והיינו שם בפרק, פרק ממדלת בירמיהו. פרק הזה מצטט משך חוכמה את עניינו גם בהקשר שלנו. מכל מקום, מה אומר המשך חוכמה? ששתי התפיסות האפשריות נכונות, תפיסת המקובלים, תפיסת רב סעדיה גאון, תפיסות נכונות. התפיסה של לתת לבורא כוח או מזון או שוחד, מעין שוחד כזה, הנאה, כדי שהוא יוריד לנו שפע, זה לא. זה עובדי כוכבים ומזלות. אפילו כוחות מופשטים, זו רמה גבוהה יותר של, של תפיסה, שהיא אולי תפיסה לא פגנית מובהקת של עץ ואבן, אלא כסמלים, כוחות מופשטים שיהיו מוסיפים כוח ושפע בשביל ההנאה, יחזירו להם, ייתנו להם כוח וברכה שפע, כמו שאמרו אנשים הארורות. זה לא. על זה אומר המשך חוכמה את הדבר הבא. הנה ידוע, כי הדומם אינו ניזון ואינו נתווסף, דיינו, לא ניתן להוסיף עליו, כי הוא התערבות חלקים וסודות דוממים פשוטים, ואשר נמצא כי יגדל האבן הוא באשר ידבקו חלקי האפר שסביבו והתקשרו עד כדי ייעול אבן, אבל לא מיני קרבו, לכן הצומח והחי. אומר המשך, יש הבדל בין הדומם לבין הצומח והחי. הדומם הוא סטטי, הצומח והחי מתרבה ומתווסף מכוח תזונה, מכוח זן. כמובן, כל אחד לפי דרגתו. הצומח והחי ניזונים וגדלים ובעצם מתרחבים ומוסיפים שלמות תמיד. לצומח ולחי בעצם ניתן לפתח אותם, להוסיף בהם שלמות. הדומם לא. הדומם הוא סטטי, אין לו תנועה, אין לו התפשטות. אין לו הוספת שלמות, אין לו תזונה. בא משך חוכמה ואומר, עכשיו תראו, כדי להבין את תפיסת המזבח הנכונה ותפיסת הקרבת הקורבנות על המזבח באופן הנכון, לא באופן של אומות העולם, לא באופן של אנשי הצבא, לא באופן של אנשים האורות אצל ירמיהו, מצווה התורה לעשות דווקא מזבח אבנים. ולא סתם שיהיה מזבח אבנים, אלא שלא יהיה בו שום עץ. להתבונן, אני מצטט מהמשך חוכמה. כמו שהמזבח, מקום הקורבנות, הוא דבר שאינו ניזון, ואין צריך למים ומזון, כי המזבח הוא אבנים, זה דבר סטטי, זה דומם. אני ממשיך עכשיו לצטט מהמשך חוכמה. כן, כל עניין הקורבנות הוא לא לסיבת הזנה. והתוספות בשלמותו כלל. לכן נאמר לא תיטה לך שרק כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. יותר מזה, מוסיף המשך חוכמה, נדייק במילה אשרה, כפי שחזל דורשים בתורת כהנים, אשרה על שם שהם מתעשרים מאחרים, מתחזקים מאחרים. אשרה כאילו לוקחת את הכוח מתחזקת. למה? לא לטעת אשרה ולא כל עץ, כי כל עניין למזבח. אני מצטט מהמשך חוכמה, הוא אין צורך לו חלילה ואין שום הזנה אצלו, רק הוא צורכך של האדם ותועליותך ועשייתו הוא לך, לסיבתך ולשלמותך שלך. ולכן התורה מזהירה, לא לטעת עץ אצל המזבח, והמזבח צריך להיות אבנים. כאן מעניין מאוד, המשך חוכמה אומר, מזבח אבנים בא בעצם לטהר את מושג הקורבנות מפגם באמונה. שלא נחשוב שאנחנו מוספים לתת שוחד לבורא. ולכן לא נוטים עץ, כי עץ הוא דבר מתפתח שניזון, הוא מגיע לשלמות. הוא מסמל את אותה תפיסה שנגדה נלחם המשך חוכמה, הוא בעצם התורה. נלחמת נגד התפיסה הזו. עד כאן, בעניין איסור נטיית עץ אצל המזבח, ובעניין המזבח, כמקום הקרבת הקורבנות שצריך להיות דווקא מדומם, האבן. ועכשיו נגיע לעניין המשפט שבו פותחת הפרשה. אני אומר, המשך חוכמה באמת עושה דבר מאוד מעניין. הנה ידוע כי המשפט לאלוקים, והוא באמת עניין אלוקי. התורה אמרה בתחילת בספר דברים, פרשה ראשונה, כי המשפט לאלוקים הוא. המשפט הוא עניין אלוקי. איך ניתן להגיע לאמת? אומר המשך חוכמה, ולא ייתכן להיות אמת, רק דהיינו אלא, אם הדיין אינו מקבל שום תועליות לנפשו, לא מממון ושום כבוד בעולם. וכן כשאינו מפחד מבעלי דין, הוא שופט בלי שום מכוון חוצי, דהיינו, בלי שום עניין חיצוני, רק ואך ורק להוציא האמת והמשפט הגמור. אולי כך מסביר המשך חוכמה את מה שאומרים חז"ל, כל דיין שדן דין אמת למיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מדוע? מה הקשר לדיין שדן דין למיתו שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אומר המשך אור, כמו שלא כיוון הבורא יתברך במציאות שום תועלת ותוספות לעצמותו יתברך, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי שהעולם יוסיף לו חס ושלום. והוא לאחר שנברא, הקדוש ברוך הוא לאחר שנברא העולם, כקודם שנברא העולם, כן, הדן דין אמת לאמיתו, הדיין שדן דין אמת לאמיתו, בעינו בלא שום פנייה חיצונית, שיתכן להיות לפעמים יוצא דין אמת מפי הדיין גם כן על ידי פנייה חיצונית, אבל מי שדן דין לאמיתו, ללא שום פנייה חיצונית, מתכוון להוציא את הדין באמת, זה דבר שמקיים את העולם בלי שום תועלת כלל. כאן הקשר בין הקורבנות למשפט. כי גם הקורבנות וגם המשפט, הקורבנות לא נותנים שום תועלת למי שמקריבים אליו את הקורבן. וגם המשפט, הדיין ששופט, דין אמת למיתו, לא מקבל מזה שום תועלת. זה לא משפיע עליו כלל. ועוד יותר, הרי באמת, כאן אומר המשך חוכמה, משפט מעניין, הקורבנות והמשפט בהצטרפותם הם הדבר אחד. כל תכלית הקורבנות ותכלית המשפט בישראל זה להדביק ולקרב לבב בני ישראל לאביהם שבשמיים. וזהו עבודה בבחינת ובכל מאודיך, זהו ממונו של אדם. אבל ההבדל בין המשפט לקורבנות, כי המשפט הוא לעניין שבין אדם לחברו, והקורבנות הוא לזכך נפשו המגועלה ממעשים רעים ומרורים רעים בחטאות ועוולות. או, צריך לקרוא, על ידי חטאות ועולות הוא מזכך את נפשו. ולכן, לא ניתן כפרה על מה שבין אדם לחברו רק במשפט. בין אדם לחברו לא ניתן להתכפר בקורבן. וזה מה שכתוב במחילתא, למה נסמכה פרשת המשפטים לפרשת המזבח, לומר לך, שתשים סנהדרין אצל המזבח, זה, אנחנו מדברים על המחילתא פרשת משפטים, לאחר יתרו, כי בכללות שניהם נתקיימה אומה בשלמותה, משפט וקורבנות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. ובעורה מזמין אותנו המשך חוכמה. במשך חישב שמעון הצדיק, חשב שמעון הצדיק, משלושה דברים שהעולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. כך במסכת אבות שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, היה אומר שלושה דברים העולם עומד, על התורה, עבודה ועל גמילות חסדים. בסוף פרק א' במסכת אבות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. אומר המשך חוכמה, יש הקבלה ברורה בין שני התנאים, בין שמעון הצדיק לבין רבן שמעון גמליאל. כי תורה, עבודה, גמילות חסדים, דין אמת ושלום הם דברים מקבילים. אומר המשך חוכמה, אמת זה תורה. גמילות חסדים זה שלום, ודין זה כנגד העבודה, הקורבנות. תורה, עבודה, גמילות חסדים, מה זה עבודה? עבודה זה דין. אמרנו, זה המקביל של דין, עבודה על השמיים ודין בין אדם לחברו, משהו שהוא אמת לאמיתו, שהוא לא מושפע. כמו שאין לבורא יתברך שום תועלת בקורבנות, כך יאות להיות במשפט לשופט שגם הוא ישפוט לו, שהוא ישפוט לא למטרה חוצית, רק לאמת התכליתית יהיה כל עיונו. ולכן הוא כתב, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. מכאן מגיע משך חוכמה לבאר את עניין איסור השוחד שבפרשה שלנו. לא תיקח שוחד, לא תכיר פנים במשפט, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים וסלף דברי צדיקים. מיד אחרי זה לא תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. הכל זה כוונה אחת. ובכך מסכם המשך חוכמה ואומר, מה נפלא מאמר רמזל, במסכת סנהדרין אומרת הגמרא, כל המעמיד דיין שאינו הגון, דיינו שהוא שופט לצורך עצמו, כבוד או עניין אחר, כאילו מעמיד אשרה אצל המזבח. הנה אתם רואים. דה וקרי עליה, אומרת הגמרא, יוי, אומרים לעץ אבי אתה. כי זה לכל מכוון אחד, שחושבים שהקורבנות הן תועליות. כמו שיש אנשים שחושבים שהקורבנות יביאו להם תועלת, כשוחד לבורא. כך יש דיינים, שאם הם לא שופטים באמת למיתו, הם חושבים שהמשפט יביא להם תועלת. ולכן, תכלית הקורבנות ותכלית המשפט בישראל, איך אומר המשך חוכמה? בהצטרפותם הם הדבר אחד, להדביק ולקרב לבב בני ישראל לאביהם שבשמיים. כך באר המשך חוכמה את הפסוקים הראשונים של פרשת השבוע. מכאן לא נשאר לנו הרבה, אבל בכל זאת, כמה הערות קצרות של המשך חוכמה לפרשה. תורה לאחר המשפט מצווה גם על מלך. התורה מדברת על המלך, ובסוף פרשת המלך, התורה אומרת, לאחר שהיא מזהירה מה אסור למלך לעשות, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. ומיד אחר מכן, לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יאכל. ולא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. משך חוכמה מפנה כאן לירושלמי במסכת תוריות, שלפי דעה אחת, מצמידות הפרשות הללו, של הכהנים לא יהיה חלק ונחלה עם ישראל, מיד לאחר פרשת המלך, מכאן רואים שיש איסור שמלך יבוא משבט לוי. הרמב"ן פרשת ויחי כבר העריך, והמשך חוכמה מצטט אותו, רמב"ן פרשת ויחי כבר העריך בעונש החשמונאים, ובאיסור הזה שלא יסור שבט מיהודה. אבל המשך חוכמה מביא כאן סמיכות כמקור לאיסור של הירושלמי. לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלו, מיד לאחר המלך, שזה אומר שהמלך לא יבוא מהכהנים הלוויים. כך, לפי רב חייא בר אבא בירושלמי. אוריות פרק ג' הלכה ב'. מה כתיב בתרי? לא יהיה לכהנים הלוויים. אומר המשך חוכמה, מה הקשר? מדוע? אחד אומר המשך חוכמה דבר מאוד מפתיע, אבל מאפיין. הוא אומר ככה, כידוע, כך אומרת הגמרא וכך נפסק להלכה ברמב״ם, שהמלך נוטל מחצה בביזה. בביזת המלחמה, כך אומר רמב״ם הלכות מלכים, כל הרוגי המלך ממונם למלך, אני מצטט, וכל הממלכות שכובש הרי אוצרות המלכים למלך, ושאר הביזה שבוזזים בוזזים ונותנים לפניו, והוא נוטל מחצה בראש, והשאר מתחלק. ולמלך בעצם נהנה אישית מפירות המלחמה, אם אפשר לומר כך. פירות המלחמה. אבל, כידוע, שבט לוי אסור לו ליטול משלל המלחמה. שבט לוי לא נוטל. זאת בדיוק הסיבה שבגללה לא יכול להיות מלך. שימו לב מה אומר המשך חוכמה, דבר מדהים. אין מעמידים מלך משבט לוי, מדוע? משום שאסור לו ליטול חלק בביזה. ואז מה יקרה? אז מה? אז לא ייקח חלק בביזה? ואז לא יילחם עבור העם ברצון טוב, כיוון שאין לו חלק בביזה. ואת תשפיר הסמיכות. מה אומר המשך חוכמה? מלך שלא תהיה לו תועלת אישית, גם יילחם פחות טוב. זה מאוד מפתיע, כי אנחנו היינו מצפים לכיוון אחר לגמרי. משך חוכמה אומר שהסיבה שהתורה מנעה מבין שבט לוי לכהן כמלך, הסיבה שהתורה אמרה לא יסור שבט מיהודה כפי שהרמב"ן מפרש, זאת הסיבה הזאת, כי אין לו, כי אין לו חלק בנחלה, כי הוא לא יכול ליהנות מפירות הרכוש, מהשלל, מהביזה. כדי שמלך יוביל את העם למלחמה ברצון טוב וילחם עמו, הוא חייב לקבל גם איזושהי תועלת אישית. תראו עד איכן יורד המשך חוכמה לנבחי טבע האדם. אפילו מלך ישראל נלחם איתם במלחמה ביודעו שיש לו גם רווח אישי מזה. זה לא פסול. אנחנו בימינו חושבים, אם יש לו נגיעה אישית, זה פסול. לא אומר המשך, או מה ההפך. נגיעה אישית, היא רק תחזק אותו. זה דבר מאוד מפתיע. זאת אומרת, הנגיעה האישית היא לפעמים שלילית, אבל גם חיובית. כאן המשך חוכמה מצביע על החיוב שבנגיעה אישית. אם חסרה לו נגיעה אישית, תועלת אישית, זה חס ושלום יכול לפגום במוטיבציה. ההפך. רצוי שלמלך תהיה מוטיבציה. להילחם, להרוויח, להשיג, לבוז, לשלול. זה עניין חיובי, זה לא עניין שלילי, לא צריך להסתכל על זה רק בשלילה. ואם חסר בעניין הזה, אין למלך מה ליהנות מפירות המלחמה הנאה אישית, תהיה חסרה לו מוטיבציה להוביל את העם למלחמה, כי להוביל את העם למלחמה זה דבר קשה. ואני אסיים, כן, יש פה דבר באמת מפתיע, אסיים בעוד נקודה אחת, בעניין המלחמה של המשך חוכמה. האמת שרציתי עוד כמה עניינים בפרשה, ואני רואה שהזמן הוא לא לטובתנו. אולי אני אומר עוד שני דברים קצרים של המשך חוכמה לפרשה, נותרו עוד 3 דקות. התורה אומרת בפרק י"ט, פסוק ח', התורה אומרת, ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, וללכת בדרכיו כל הימים, ויאספת לך עוד 3 ערים על 3 האלה. עוד 3 ערי מקלט. שואל המשך חוכמה, השם ירחיב לך, תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, זה לכאורה דבר זכות, דבר של זכות, דבר מאוד חיובי, וירשת את הארץ, תלך בדרכיו. אז עכשיו אתה צריך להוסיף עוד 3 ערי מקלט על רוצח בשגגה, אומר המשך חוכמה. מה הקשר? אומר המשך חוכמה. יש 2 אופני גאולות. יש גאולה אחת של ביתה, ויש גאולה אחת של אחישנה. מה ההבדל? גאולה של ביתה, ביתה אחישנה. ביתה, הכוונה שאם לא זכו, אז יתקיים, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, כמו שאומר זכריה, או כמו שאומר ישעיהו הנביא, וגר זאב עם כבש, או כמו שאומר ישעיהו הנביא בסוף ישעיהו, ולא ישמע עוד שוד ושבח בגבולייך. זאת אומרת, כל הפעולות ישנו את הסדרים האחרים, לא ינרצח בשוגג גם כן. דיינו, גאולת בעיתה תגרום בעצם תהיה על בסיס שינויים בסדרי הטבע הרגילים, הנורמטיביים. רוח חתומה תעבור מן הארץ, בין החיות ישרור שלום, לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולייך, לא יהיו רציחות, גם לא בשוגג. זה תהיה גאולת בעיתה. אבל יש גאולה אחרת, גאולת אחישנה. אם זכו אחישנה, מהי גאולת אחישנה? מהי גאולת הזכות? כאשר יזכו ויהיה דור שכולו זכאי, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין, אז יהיה עולם כמנהגו נוהג, ואין בין העולם הזה לימוד המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. ולכן אמר, אם ירחיב השם את גבולך, כי תשמור לעשות כל המצווה הזאת, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לך לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנחנו מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת בדרכיו כל הימים. זאת אומרת, זאת תהיה גאולת זכות, אחישנה, לא יהיה שינוי בסדרי הטבע. יהרגו אנשים בשוגג. כי זאת תהיה גאולת זכות. עולם כמנהגו יהיה נוהג. על כן, צריך להוסיף עוד שלוש שרים. כי העולם מתנהל באופן טבעי וסדרי העולם, שחז ושלום יש תקלות בעולם. ויש הריגה בשוגג בעולם. זאת תפיסת המשך חוכמה. מעניין. דווקא גאולת הזכות של האחישנה, היא הגאולה של סדרי הטבע. תראו עוד כמה יש פה איזה ניחוח רמב"ם מובהק. ואם אולי עוד הערה קצרצרה אחרונה, תרשו לי מעבר לזמן, אבל הערה ממש קצרה, כולנו יודעים של מי, התורה אומרת על אורחי המלחמה, שהשוטרים מדברים, מי האיש הירא, מי האיש השנת הכרם ולא חילו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה. ודברו השוטרים אליו למור, האיש אשר בנה בית חש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מה זה ילך וישוב לביתו? פותרים אותו מהמלחמה. מי שנשוי בשנה הראשונה, פותרים אותו מהמלחמה. בנה בית חדש, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה. הירא ורך הלבב, אפו. מי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחיו. אומר המשך חוכמה. מה זה ילך וישוב לביתו? ילך הביתה? לא. כאן מחדש המשך חוכמה חידוש. ילך ממקום המלחמה. לאן? לספק מים ומזון ולתקן דרכים. וכל זה כדי שבכלות המלחמה, בסופה, ישוב לביתו ולא ייספה במלחמה, כי יפסידו חס ושלום. אם לא יעזרו לספק מים ומזון ולתקן הדרכים, איך ינצחו במלחמה? לכן, כשהתורה משחררת מאורחי המלחמה, היא לא משחררת את האנשים הביתה, מחדש המשך חוכמה. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך ילך לספק מים ומזון, וישוב לביתו, אחרי המלחמה. עד כאן. בשלום, שבת שלום.